עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
שלום עליכם, שלום עלייך, עינת נתן, לא היית פה איזה שבועיים, שלושה?
נכון, התגעגעתי ממש.
אנשים אומרים, מה, מה, איפה, איפה?
מה קורה איתך, לא שומעים אותך, לא רואים אותך.
בדיוק, בחייאת. מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
יופי, יופי, ברוך השם, ברוך השם. היום בחצי השני נדבר על ילדים שכן יודעים לשאול, לא יודעים לשאול, כמובן זה נושא בנאלי כזה, שכאילו נמתח מליל הסדר, אבל נדבר על זה. ועוד מעט נדבר על טיפולים לנשים מגיל 40, מסתבר שיש מעט מאוד רופאים בישראל שעוסקים בכלל בנשים בגילאי המעבר ואחריהן. רפואה מותאמת מין, אין כל כך עדיין.
אני אולי אמצא איזה רופא בעקבות ה...
זה בעיות שאני יכול לעזור לך. לא, אבל... גלי קור, גלי חספוס.
אני עומדת לפגוש את הבעיות האלה ממש בקרוב.
ממש בקרוב, כן, כן. ממש יכול להיות שתציבי פה באופן.
יש מצב שיקה בי הגל, החם.
יכול. כבר דובר פה בתוכנית, אבל אני הבטחתי גם לדבר איתך על זה היום.
כן.
על הספר החדש והנהדר, שנקרא תתעלמו.
אני לא קראתי אותו.
הוא נהדר.
אוקיי.
בעיניי הוא נהדר.
אוקיי.
והוא מציע שיטה להתמודד עם הפרעות התנהגות של ילדים. לא כל ההפרעות, לא כל העניינים, אבל... והיא ההתעלמות, זה של הדוקטור קת'רין פרלמן.
שהיא מה? פסיכולוגית התנהגותית שכזו? אוקיי, לא חשוב. מה, מה תרצה לשאול אותי?
לא יודע, מה עמדתך?
אתה רוצה להדליק אותי עכשיו? אתה רוצה להרגיז אותי עכשיו? אתה רוצה שאני אתעלם ממך?
אני בודק את זה בבית כבר כמה ימים, את השיטה הזאת.
כן, כן, אוקיי.
כי יש הורים שמתעלמים כשהילדים שלהם נכנסים למצב של הפרעה. כן. בכי, יללה, התנהגות לא רצויה, כל מיני כאלה. אז יש את המתעלמים, אבל בהפגנתיות. אני אדבר איתך רק כשתירגע אז, עד אז אני חפש אותי
כש... התנאים לאהבה, כן.
הספר הזה שולל את כל השיטות האלה. הוא אומר, זאת לא התעלמות, זאת אלימות.
נכון, זה כוח.
זה כוח, לא, לא, לא. אני מדברת על התעלמות... נטולת כל תדר רגשי. פשוט, פשוט להתרחק, לעשות משהו אחר. אתמול בדקתי את זה פה, הייתה פה התפרצות רצינית.
כן.
של התנהגות לא נעימה, ופשוט בדקתי את זה, ופשוט התרחקתי בלי המבטים, ובלי...
כן, אני מבינה לגמרי מה אתה אומר.
וזה עבד נהדר. זה פשוט עבד נהדר.
בוא נדבר על זה.
שינה את כל הבית.
אחד. אני עושה לך כמו שאתה אוהב.
כן.
אני מבינה שבעידן רבי המחר ושלל הזה, צריך למתג ספר בצורה יעילה. ומיתוג כזה הוא מיתוג מצוין. כן. תתעלמו, זה אחלה שם לספר.
לגמרי.
קצת כמו שהספר...
אני מצטער שלא כתבתי פה בעצמי.
בדיוק. קצת כמו שהספר הפוטנציאלי הבא שלי יהיה, תזניחו את ילדיכם.
לא, סליחה. סליחה, זה שם הספר שלי, הוא כתוב במחשבת.
נהדר. אוקיי.
גדלו את ילדיכם בהזנחה מסוימת.
למה אנחנו אומרים? מצד אחד, השם הזה קצת מכווץ לך את הבטן, מסב את תשומת ליבך. ומצד שני, כשאתה צולל עמוק למסרים שלו, אתה מבין שזה לא באמת.
זו התעלמות קשובה.
נכון. עכשיו, תראה, אני, יש לי בעיה עם ההתעלמות שכרוכה בלסובב את הגב ולהיעלם. זאת אומרת שההורה המאומן ממש בעיניי יצליח לייצר את ההתעלמות הזו שאתה מדבר עליה, ועדיין להיות נוכח.
כן.
כי כשאנחנו מדברים על ילדים והפרשנויות של ילדים, אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על, בעיקר כשאנחנו מדברים על טעויות נפוצות של הורים, אז הנה שמנו איקס על כל ההורה שאומרים, אם לא תרגע ואם לא זה, וגם שמנו איקס על ההורים שיתנו או יקנעו בסופו של מאבק, וגם שמנו איקס. כל האלטרנטיבות הן לא שוות מספיק. הסיפור של התעלמות אמיתית, ואני לא אוהבת המילה התעלמות, כי באמת יש בה משהו כוחני, וכי היא גם מלמדת את הילדים שלנו שפה. זאת אומרת שבגיל 16, הילדה החמודה שכרגע החליפה את מערכת ההפעלה, כי היא נושאת אליך עיניים, בגיל 16 יש מצב שהיא לקחה את המנגנון שאתה לימדת אותה.
והיא תתעלם ממני.
והיא תייעל, היא כבר קראה ספר אחר. אז,
אני אתעלם מההתעלמות שלך.
אוקיי, והנה אנחנו בלופ שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. אז אם אנחנו באמת...
אני לא חושב שזה כלי שהוא אמור להיות הכלי המרכזי בארגז הכלים ההורי. אבל זה כלי...
אני חושבת שזה כלי מאוד מרכזי, ואני אנסח אותו יותר ברור. אנחנו כהורים מזינים ברגשות שלנו, בהתעסקות שלנו, התנהגויות של ילדים. ואנחנו עושים את זה מעט מדי בהתנהגויות טובות, והרבה מדי בהתנהגויות שליליות. הגאוניות של הדבר הזה זה רגע להפוך את המוזניים האלה, ולהגיד להורה, תפסיק להתעסק בזה כשזה לא עובד, תתחיל להתעסק בזה כשזה כן עובד. זה הכל כזה.
אוקיי, יופי. עוד מעט נשאל את דוקטור ריאל דורון חברנו, איזו שאלה צריך לשאול ילד כדי להבין באיזה גיל מנטלי הוא, ואז לדעת איך להתאים לו את התכנים מהטלוויזיה.
מה? יש שאלון כזה?
אני חושב שהוא יביא אותו לפה.
אוקיי, מעניין, אפשר לבדוק אותו גם על אנשים מבוגרים באיזה גיל מנטלי.
הנה טל תמיר מעמותת נשים לגופן, שלום טל.
היי טל.
שלום, שלום.
אז מאות אלפי נשים בישראל מוגדרות בגיל המעבר, מה שנקרא, שלא להגיד את המילה המעליבה שמתחילה בבית, אבל אין מי שיטפל בהן, כי נתונים חדשים של העמותה שלך, שאנחנו מפרסמים כאן היום, מגלים שיש בארץ רק 40 גניקולוגים שמתמחים בבעיות רפואיות של גיל המעבר.
וואו, זה מספר ממש
קטן. ממש מטופש.
אבל לכאורה זה כלי שאמור להיות לכל גניקולוג שפוגש את אישה.
לכאורה, אבל לא למעשה, כי בעצם מה שקורה זה שהם עוברים תהליך של לימודים מאוד ארוך, שבמהלכו הם נמצאים בעיקר בבתי חולים, שם הם פוגשים מקרים קריטיים או יולדות וכו', אז הם בעצם לא עושים על זה סטאז', ועכשיו אני אלך למילים שאסור להגיד כמו כסף, וכסף הם לא עושים על מנפאוז, הם עושים כסף על ילודה, במיוחד בישראל, ולכן הם גם התמחו אחרי זה בילודה, ובעצם גם הן אין התמחות כזאת במנפאוז, בארץ וגם בעולם יש רק מעטים. אז ככה קורה, וגם אלה שבעבר, אלה שבין ה-40, מי שמובילים אותם הם רופאים מדהימים, שהם בעצם כבר אנשים שיוצאים לפנסיה. אז זאת אומרת שהדור הבא, זה שבאמת עסוק בכסף, הוא בכלל לא יגיע לזה. אבל העניין הוא לא רק כמה מעט רופאים יש, אלא גם כמה מעט נשים יודעות שבכלל הן צריכות להגיע ולדבר איתם. ומתוך זה שיש כל כך מעט רופאים שמתמחים בזה, גם, זה חלק מהמחקר שלנו גם, בדוח, עשינו דוח 2500 נשים, שהם בדקו בצורה מסוד, שבדקנו באופן מסודר, מה הן יודעות על גיל המעבר, מה הן היו רוצות לדעת, האם פנו עליהם, האם הן פונות וכולי, מה התסמינים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש 30 תסמינים.
תני לנו, תעשי לנו סקירה רגע של, 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 של הממוצע, של, של חוויות האישה הממוצעת בגיל המעבר, ו, והמענה שהשוק נותן היום לדבר הזה.
אוקיי, אז בגדול מנפאוז זה תקופה בחיים, אנחנו קוראות לזה אמצע החיים או גיל המעבר, ובדיוק כמו שאברי אמר קודם,
אני קוראת לזה איזה באסה.
שמות אחרים. אז זהו, זה לא לכולם איזה באסה, אבל זה נכון שהרבה מאוד, גם בדוח וגם בכלל, שלמשל 47% מהאנשים סובלות לפחות משבעה תסמינים שקשורים לתחום. אז אחד התסמינים שכולם יודעות שקשור לזה, אפילו גם יודעים, זה גלי חום, אבל חוץ מזה יש עוד שורה ארוכה של דברים, בעיות בשינה, בעיות עם הזיכרון, כל מיני דברים שאנחנו פחות...
תמשיכי, תמשיכי, אני פשוט מנסה, יש מצב שנשאר,
כן?
יובשים למיניהם.
יובשים? 48, ממש
פה. כן, אנחנו, אני 49, אז אנחנו לפעמים מוגדרות בתור טרום. זה בעצם מתחיל, יש נשים שזה יתחיל אצלם בגיל יותר מוקדם. אוקיי, אבל גם הטרום הזה, שתי שנים לפני שמפסיק לך המחזור, המנפאוז זה בעצם הזמן שהפסיק המחזור. אוקיי, אז גם לפני, שש שנים לפני, יכולים להתחיל כל התסמינים האלה. מה שאומר שהרבה מאוד נשים מסתובבות, והן לא יודעות בכלל שמזה הן מסתובבות.
מה אורך התקופה?
של המנפאוז, כי יש עד המנפאוז, יש עד שש שנים, אוקיי? לפני שהפסיק לך המחזור, ואז יש שנה שבה בעצם יש את הגמגום הזה וזה הפסיק, ואז אחרי זה את אחרי גיל המעבר, ויש נשים, כמו דוקטור איתן פאר, שהוא אחד המומחים בארץ למנפאוז, שהופעתי איתו פעם בכנס, והוא סיפר שהוא נכנס לתחום בגלל שסבתא שלו, בזמן הלימודים שלו, שהייתה בת 90, עדיין סבלה מגלי חום. נגיד, אני לא אשת בשורה היום, אבל אני כן יכולה להגיד שזה לא רוב אנשים. אוקיי? וגם שהיום יש באמת יותר טיפולים, גם הטיפול ההורמונלי הלך חזר, ועכשיו יש הרבה שאומרים שיש בו גם מן הטוב. אני לא, כמובן, מחווה דעה על זה, ואני גם לא רופאה, אבל יש כל מיני שלל של טיפולים שלכאורה יכולים לקרות. אם את תגיעי לרופא ותשאלי, ולפי הדוח, 67 אנשים בכלל לא פונות לרופא, ויותר גרוע זה ש-85% אומרות שהרופאים לא שואלים אותם. זאת אומרת, את מגיעה בת 50, הגיוני שאת נמצאת איפשהו מתקרבת לפחות, ואף פעם לא ישאלו אותך איזה תסמינים יש לך, כי זה פשוט לוקח המון זמן. גם בגלל שחלק מהם לא התמחו בגיל המעבר, אז הם לא יודעים כאילו מה צריך לעשות. זאת אומרת, הם לא ישאלו אותך משהו שהם לא יודעים מה לחוות דעתם.
יש מה לעשות?
יש מה לעשות, יש כל מיני סוגים של לעשות. זאת אומרת, זה נורא, זה גם תפיסת עולם של העמותה באופן כללי, שאנחנו, אנשים לגופן לא מייעצות לנשים לעשות, אלא פותחות מידע. אז מידע, יש טיפול הורמונלי, יש היום 20% בערך לפי הדוח של נשים בישראל, שזה יחסית גבוה, כי זה, הנתונים הקדמים היו אפילו פחות, שלוקחות טיפול הורמונלי, שהוא צריך להיות כמובן מאוד מותאם להם, ורק בהנחה שיש להם סימפטומים מסוימים וכו', ולכת לרופא. אבל בשנים, כאילו מ-2012 בעצם גילו שהמחקר הקודם שכל כך דיבר נגד גיל המעבר, הדרך טיפול הורמונלי לגיל המעבר, הוא לא היה כצעקתה. אוקיי? שיש בזה גם תועלת. ויש כמובן את כל סוגים של טיפול אחר, כמו דיקור וכאלה דברים, הומופתיה, יש גם, אני חושבת
שחלק... הומופתיה זה לא טיפול, זה עבודה בעיניים.
לא, למה אתה אומר כזה דבר?
כי זה המצב.
זה המצב שלך, בחוויה שלך.
לא, זה לא בחוויה שלי, זה... כי כך קובע המחקר.
איזה מחקר?
כל המחקרי על הומופתיה קובעים שאין שום מובהקות לטיפול הומופתי על פני מתן תרופות דמי.
המחקר שלי, או...
בדיוק כמו שרציתי להגיד, כל אחד והמחקר האישי שלו, כי באמת אין מספיק מחקר.
רגע, יש לי שאלה.
מדברים על
זה פוגע במצב הרוח, זה פוגע בשמחת החיים?
בטח.
אוי ובוי, זה הדבר שהכי מפחיד אותי.
אחד מהשלושים תצמינים האלה?
כן.
ואם אני כבר בתפקיד המדכאת היום, אבל רק זה חשוב לדעת, פשוט הרבה פעמים נשים או שה-PMS שלהם מאוד חמור, זאת אומרת, יש להם לפני המחזור כזה סיסו ושמחו, או שגם היה להם דיכאון אחרי לידה, זה דברים שקשורים. ואז גם אחרי זה במנופאוז, גם כל העניין ההורמונלי פשוט משפיע עליהם יותר. אז להם יש יותר סיכוי להיכנס לא רק למצבי רוח, אלא גם לדיכאון. וזה גם חלק מהעניין, שלפעמים בגלל שהרופאים לא יודעים שזה זה, אז הם נותנים טיפול לדיכאון, או שהם נותנים טיפול, יש לפעמים נשים שיש להם דפיקות לב, נותנים להם טיפול, שולחים אותם לצנתור, נשים מתקשרות אליהם ומספרות את זה. שולחים אותם לצנתור, שבעצם אין...
אז מה את רוצה, בסדר, טל, מה את רוצה עכשיו?
אני רוצה שיותר...
מה את רוצה, שרופאים יבחרו בתחום הזה? אמרנו, אין שם כסף, לא יבחרו בו, זה כלכלה, הגברת.
קודם כל זה נכון, כאילו, וזה נכון שאני לא יכולה להזיז את זה, קודם כל אני רוצה שנשים ידעו יותר. זאת אומרת, גם אם נשים פונות לרופא ושואלות, אז בסופו של דבר גם הם התחילו לעשות עם זה משהו. אנחנו עכשיו בתהליך שאפילו זה היה צריך להיות ממש החודש, ובינתיים זה נדחה, אבל מול משרד הבריאות, יחד איתנו ועם כל מיני גופים של איגוד הגינקולוגים, וגם רופאי המשפחה, מנסים לעשות כנס מאוד גדול לעניין של גיל המעבר. זה עניין של העלאת מודעות. אתה יודע, ככל שתהיה יותר מודעות, ויכול להיות שאז גם הכסף ייכנס, נשים יגיעו, אם תהיה מרפאה יהודית לנושא הזה, אז גם יהיה לנשים יותר קל. זאת אומרת, יש לי 30 תסמינים, אני עכשיו מתחיל לשלוח אותי ל-300 רופאים. אז כאן הרעיון הוא שאם יש מרפאה, כמו שיש מרפאה לנשים שיולדות, נגיד, אז יש מרפאה, ובתוכה יהיו כמה רופאים שמתמחים בזה, ואז אני לא צריכה לבזבז כל כך הרבה ימי עבודה, שזה גם חשבון המשק, וגם אני מבינה מה יש לי. יכול להיות שמעצם זה שאני מבינה מה יש לי, כבר יהיה לי יותר רוח, אתה יודע, לסבול חלק מהדברים ולהגיד, אוקיי, אני מחליטה מה לעשות.
כן, בגיל 90 זה יעבור.
לא, תתקף את הסיפור הזה. לא, רוב האנשים זה לא גיל 90, רוב האנשים באמת יעברו את השנה הזאת וקצת אחרי, ואז הם ירגישו הקלה. אבל כן, אבל זה יכול להמשיך, זה בדיוק העניין, זה חלק מלהיות מנותרת על עצמך, לראות איפה את עומדת ואיך את מרגישה לגבי כל מיני דברים. אם אני לא, אין לי מידע...
בקיצור... לטבע יש הרבה דרכים להגיד גם לכן וגם לנו, שתוחלת החיים האמיתית הייתה צריכה להיות משהו כמו 37, וכל מה שאנחנו חיים מעבר לזה, זה זמן שיש עליו תשלום במזומן.
לא, לגמרי, לגמרי. זה בגלל זה כשאומרים טבעי, זה לא טבעי לקחת כל מיני טיפולים. אני אומרת, גם על זה שאנחנו חיים, זה לא טבעי.
לא כל כך טבעי לחיות, כן.
יאללה. טל תמיר, עמותת נשים לגופן, תודה רבה.
נכון,
תודה,
תודה.
דוקטור אייל דורון, ידידנו, הוציא את הספר. הוציא ספר שהוא מהווה תמצית של משנתו, וזה נקרא להמציא מחדש הורות יצירתית במאה ה-21. מה קורה, אייל?
היי, אייל.
היי, מה נשמע?
לא כזה גרוע.
תתחדש.
תודה רבה. ולהמציא מחדש הורות וחינוך במאה ה-21.
אוקיי.
לא סתם ההורות לפני החינוך, לפני שמאשימים את בית ספר בכל מיני האשמות ונוקשות מחשבתית, כדי שנבדוק מה קורה אצלנו בבית ואיך אנחנו מפסיקים להיות כל כך מותשים אחרי תורדים ומלאי כללים, וזה היה הרעיון. אבל המשנתי בא בעצם הסיפור מסע של איזה 3.5 שנים כמעט, ובאמת ניסיתי להביא כל מיני דברים שאומרים ולסדר אותם ביחד, והבנתי שאנחנו רוצים לדבר היום בעיקר על מסך וטלוויזיה, שנחשבת בתור האויב.
לא יודע, לי הבטיחו את הנושא הבא, איזה שאלה צריכים לשאול ילד כדי להבין באיזה גיל מנטלי הוא? זה קודם כל, ואז להבין איזה...
קדימה.
איזה שאלה?
קדימה.
ילד, באיזה גיל מנטלי אתה?
תגיד.
אוקיי, אז קודם כל מה שעשיתי זה יש כל מיני שאלות, זה נקרא יש כל מיני שאלות שאתה שואל ילד שיושב מול המסך ואתה רוצה לדעת כמה הוא מבחין מה שתקרא בין הפיזיקה למסך לפיזיקה לחיים או בין המציאות בדיון ונגיד ואז אתה שואל אותו כל מיני שאלות מעניינות למשל
לא שומעים אותך, לא שומעים אותך, אתה נעלם לנו, קורה משהו
עכשיו שומעים?
עכשיו כן, בוא נראה
אילו יכולנו להוריד את החלק העליון של הטלוויזיה, האם הגיבורה הייתה יכולה לקום ולהיכנס לחדר?
וואו, גם לי אין תשובות
דבר על זה. אם הילד משיב כן או לא, ואם הוא חושב, אז אני שואל, אם רות הייתה יוצאת מהמסך, האם היא הייתה בגודל כזה, גודל של דמות בטלוויזיה, או בגודל כזה, גודל של בן אדם בוגר?
אוקיי.
עכשיו, או שאני שואל, איך יכול להיות שהוא נפל מצוק כל כך גבוה, נמאך ומיד קם? מה קורה? באותה מידה, אם הילד קצת גדל, 4-5, והוא רואה סרט שאנשים נשדדים בו, מרגפי מכוניות, אז אני יכול לשאול, כמה פעמים אתה חושב שאנשים באמת נשדדים ביום-יום? או כמה פעמים, בדעתך, אנשים מוצאים את עצמם במרדפי מכוניות? אני זוכר שיתמר, הבן שלי, שהם הוא כבר בוגר, בן 13, כן? כמעט קשה שהוא היה בן 5, הוא ראה סרט ואמר, אבא, בסרט מרדף מכוניות, הוא אמר לי, אבא, מתי פעם אחרונה ראית מרדף מכוניות? באתי פעם מבוהל. והוא חשב לתומו שזה ייצוג של המציאות. בעיקרון, כשאנחנו עוברים בסלון ואנחנו רואים את הילדים, רואים תוכנית טלוויזיה, לפעמים אנחנו נרגעים ובטוחים שהיא תוכנית מאוד טובה להם, והם נורא נורא במורכה, ולפעמים אנחנו חושבים שהיא מסוכרת להם והם עדיפים אליה לגמרי.
אז מה המטרה של השאלון בעצם?
אז אני לקחתי בעצם את שלוש החוקרות המובילות היום בעולם במה שקוראים לו הקשר בין מדיה, פסיכולוגיה ופחדים. ואז בעצם עשיתי מין טבלה כזאת, אחד הפרקים בספר שעוסק במסך וחלון של הזדמנויות, שאנחנו הרבה פעמים שמים לב, אנחנו לא שמים לב להקשר הצפייה. בטלוויזיה יכולה לפעמים מאוד לפתח, רק השאלה אם הקשר הצפייה עד גיל 12 אני לא סוכן מיומן. אני עלול להיות מאוד מאוד מבועת, או זה עלול להיות לי מאוד מסוכן, ואני עלול לקח. אז מה שאני צריך זה לייצר מה שקורה מרחק אסתטי, כלומר, אני צריך להבין עם הילד שלי, זה מה שאני אמר בהתחלה, איפה הוא נמצא. אז אני שואל אותו כל מיני שאלות שאמורות להמחיש לי האם הוא מבחין בין מה שקורה במסך לבין מה שקורה במציאות.
אבל אתה עדיין יכול להבחין במה שקורה במסך, להבין שאתה נפרד ממנו ולפחד מאוד, או לצפות בתוכן שהוא לא תואם גיל.
אז אני אתן לך דוגמה, והטובה ביותר בעולם זה באמת ג'ואן קנטור, שיש לה פשוט עשרות על עשרות מחקרים מאוד יפים על זה, ואני אתן דוגמה בשביל להסביר. לקחו את התוכנית הענק הירוק. הענק הירוק זו תוכנית שיש גיבור, שהוא גיבור ריאליסטי, ושבמצוקתו הוא הופך איזה מין ענק ירוק ומפחיד.
בקאסו, כן.
עכשיו, בדיוק, בקאסו. אז עכשיו, בגיל 5 ו-7, הושיבו ילדים. וילדים ב-5 ו-7, אחים באותו בית בשנתיים הבדל, פחדו בחלק אחר בכלל של התוכנית. ילד בן 5 שרואה את הענק הירוק המפלצתי, הוא מקובץ בכיסא, אחיו בן 7 בדרך כלל עדיף לחלוטין.
נכון.
בעוד שכשהענק הירוק הוא דמות ריאליסטית והיא במצוקה, ילד בן 7 יכול להיות ממש מבועק מזה,
נכון.
ואחיו בן 5 היא עדיף לזה. זאת אומרת, מה שקורה זה שתלוי איפה הילד שלי נמצא ביחס למה שהוא רואה. מה שאני חושב בתור מבוגר, זה ממש לא נכון. אני יכול לחוץ עליו במקומות שקודם הוא עדיף שלהם וההפך. ובכלל מאוד מאוד חשוב לנסות להסביר לילדים איך אני מתהפך על הדבר הזה ולוקח אותו לטובתי. למשל, עוד דוגמה קטנה, שידור חוזר, שילדים מאוד אוהבים לראות, כדי להשיג שליטה, השידור חוזר הוא הזדמנות נהדרת לתרגל את הקריאה בין הסורות של הניואנסים. נגיד, אני רואה את זה עוד פעם, ואני אומר, מה בשפת הגוף שלו רימז את הסוף שאנחנו כבר יודעים עליו? זאת אומרת, זה ממש יכול להפוך לאיזה מין ינוח של דברים. אז כאילו, אז אני אומר, הילד, אני תמיד אומר, אם הילד, יש דברים שאני לא אתן לו לראות, אבל אם הוא כבר אוהב משהו, ויש לו שם מוטיבציה פנימית שמחפרת אותו, מצמידה אותו למסך, אז א', אני צריך לראות שיש לו את המרחק המתאים מהדבר הזה, לא מה לי נראה מסוכן, אלא מה טוב לו. והדבר השני, כל שאלת השאלות האלה, אני אומר, בוא ננצל את זה. סיפור כזה הוא רק דוגמה אחת. בכלל, באופן עקרוני, הילד צריך לנסות לזכור שזה טקסט חסר. והטקסט הזה, בדיוק כמו הנקודות השחורות על הדף בספר, הטקסט הזה הוא חסר, ואם הם מדברים עליו ומשלימים אותו, אז מרוויחים נורא נורא מעט ממנו. ואם אני אהיה מבועל, ואני אגיד לו, זה אסור, זה מותר, ואני אחליט בשבילו, אז איבדתי פשוט את ההזדמנות הזאת. כמובן שאני לא אומר שכל מה שקורה בטלוויזיה הוא נהדר, אבל לפעמים יש דברים פשוט מדהימים, נגיד איך דבר מצויר, איך מציירים טובים ורעים, איך אתה עדיין מצוגע ברעה. זה מדהים, התשובות שלהם הם מדהים אותם, למשל, אני שואל עכשיו, אני רואה איזה סדרה.
אני כמה מהשיחות הטובות שיש ביני לבין הילדים שלי, סביב צפייה בתכנים ראויים יותר או ראויים פחות. אני מנצלת גם את הראויים פחות.
אפילו לא ברור לא, נגיד, אני שואל, תגידי, איך העלילה כזאת מסובכת אבל היא פשוטה? איך כותבים נורא מסובך אבל פשוט? כאילו, הדבר הזה של להסתכל על זה בתור איזה מנישות, קוראים לטלוויזיה, ואז למנן אותה לפי שעה פה, שעה שם, הוא פשוט הפסד מאוד מאוד גדול. אז השאלות האלה הן רק כמובן דוגמה, ואז זה כמובן הבונינג טיים הכי קלאסי שיכול להיות. כל הדבר הזה יושב על הסיפור הזה שאי אפשר להמשיך עם הבעלה ולא להכניס את האינטואיציה שלנו המושכלת להורות, ובכלל אני מדבר עם הורים, ותמיד נדמה לי שאני סומך על האינטואיציה שלהם יותר ממה שהם סומכים על האינטואיציה של עצמם, אבל לא מבין איפה זה בא. אנשים שפותרים כל כך הרבה בעיות בשבוע נתון בעבודה, מגיעים הביתה וכאילו צריכים שמישהו יגיד להם משהו, אז אפשר לקרוא ואפשר לקרוא.
לא, אבל זה בעיקר גם בשורה התחתונה מצריך נוכחות, שזה חתיכת בעיה היום.
מצריך?
נוכחות של הורים,
פשוט להיות שם.
ילדים.
נוכחות קשובה.
נכון, נכון, נכון. אבל אני עוסק גם בזה בשמה ההורית, ובהרבה מחקרים שמראים, אני רוצה להגיד את זה בעיקר לאימהות ונשים, כמה שזה מגדרי וכמה שהפמיניזם מתקדם. האשמה ההורית הגיעה לממדים מפלצתיים, ולרוב לא בצדק, ויש הרבה מחקרים שמוכיחים לנו שאיכות ולא כמות, זה לא סתם שמועה. ולא ישר להאשים את עצמנו, ובכלל הנטייה האוטומטית שלנו להיות אשמים ולהרגיש נורא עם עצמנו, שאנחנו באים ורק צריכים לפצות ולהיות קורבן של הכל, יחס וחלילה יצאנו להגשים את עצמנו בחוץ, נראה לי איכשהו מוגזם, לא מעודכן, ובסך הכל צריך להפוך להרבה יותר ווין ווין כל הסיפור הזה של הורים וילדים, בטח בעולם חדש ומשתנה.
מסכימים איתך לגמרי.
אוקיי. אייל דורון, תודה רבה, ברכות לספרך החדש, קוראים לו להמציא מחדש הורות יצירתית ב-121, תודה רבה רבה,
להתראות.
אם תגנבו את האפיקומן, אז אולי תוכלו לבקש את הספר הזה, של אייל דורון, מי עורך הסדר, אני לא יודע. אבל אם הילדים יגנבו את האפיקומן, אז הנה כמה המלצות של שירי צוק, אלן ג'ירי, שתמליץ לנו על ספרים שאפשר לתת לילדים שמוצאים את האפיקומן, כי יש עדיין בתים שבהם נותנים ספרים, למשל.
זהו, בדיוק רציתי לשאול, אתה מכיר בתים כאלה שבהם נותנים ספרים?
כן, לגמרי, הסדר שאנחנו הולכים אליו השנה הוא סדר שבאופן מסורתי מחלק ספרים לילדים.
גם אצלנו, לכל ילד, קבוע.
להגיד לך שהילדים קרואים על זה, למרות שהם מאוד אוהבים ספרים? לא. אבל כן.
יש לזה ערך בפני עצמו.
אני מסכימה. אוקיי, בואו נתחיל בספר גדול ומרשים שנקרא מוזיאון הדינוזאורים.
נהדר.
קריס ואורמל ולילי מורי.
כן?
פיף.
כן.
מה אתה אומר?
היה את מוזיאון החיות, שהוצאת שוקן אותה הוצאה כבר הוציאה שזה גם היה ספר. זה פשוט מוזיאון בתוך ספר. זה ספר מתנה, גם יש מה לקרוא שם, גם יש מה להסתכל. אני ראיתי ילדים בני 5 יושבים ומדפדפים בזה בעניין, כאילו עוד שנייה עינים דינוזאורולוגים.
וואו, איזה מגניב.
כן, כן, מאוד מגניב.
רגע, זה פשוט מעביר דינוזאור דינוזאור ונותן את הטקסט עליו? איך זה עובד?
גם את התקופות, תקופת היורה, ואיך דינוזאורים היו ככה, וגם יש שם תמונה ששני דינוזאורים במאבק לחיים ולמוות, איך שמצאו בעצם את השלדים שלהם. זאת אומרת, יש בזה המון עומק, אתה לא מהרגע שאתה מסתכל על זה, אתה מיד מבין הכל.
זה קטע איך הסיפור הזה של דינוזאורים תפס. לא?
ובמיוחד שהם כמו פייק.
באמת, ילדים ממש בעניין של זה, זה מדהים.
גם, כי זה גם אמיתי וגם מפחיד וגם אין את זה יותר. בעוד איך מדברת הבאתי
אני מעלת פה
את הספר.
וואו, באמת מאוד יפה.
מאוד מאוד יפה. אוקיי.
סיפורים לפני השנה לילדות מורדות, שתיים, של פרנצ'סקה קוואלו ואלנה קווין.
אני רוצה להגיד משהו.
תביני, מסתבר שיש יותר רגע.
אני לא סובל את הסדרה הזאת.
באמת?
אני יודעת.
זה פשוט לא כתוב מספיק טוב. סתם ככה. זה פשוט לא כתוב טוב.
היא קראה אותו באנגלית, ביתי המתבגרת.
לא יודע. לא אוהב את הסדרה הזו בכלל.
אוקיי.
אני בעד נשים מעוררות השראה, אבל זה לא שם, זה לא יושב שם.
אני אספר לך מה קורה אצלנו בבית. אני מסכימה, זה לא ספרות גדולה. אתה לא קורא את זה ואומר, וואו, איזה ערך ספרותי זה נותן. אבל זה נותן ערך שבאמת העצמה נשית של בנות, שראש ממשלה ביניהם זה תמיד רק גבר. וגולדה מאיר, הם לא באמת יודעים מי זאת. והנה הם קוראות פה על 100 נשים. ואז הילדה שלי, שהיא בת 8, היא עוברת על הציורים, ברגע שהיא רואה ציור שמוצא חן בעיניה, אז היא קורא, באה ומבקשת שאני אקרא איתה. שזה כאילו הכי הפוך למה שאני מנסה ללמד אותה, כאילו אז תסתכל בכם כאן, אבל בשורה התחתונה היא יודעת עכשיו מי זה ג'ורג'ו אוקיף ומי זאת נאדיה מוראד, ולא רק טיילור ובנזיני. אז מבחינתי, אם הספר הזה יש בו משהו שמגניב אותם, יש בו משהו טרנדי לילדות, אז סבבה. כאילו הן נהנות לדפדף, ואפילו מביאות לבית ספר ומראות אחת השנייה.
אז מה שונה מספר 2 ממספר 1? יש פה פשוט נשים שונות?
אם זה היה אותו דבר, זה היה אותו מספר.
9-13 וגם כמובן ראשית קריאה והקראה. יש עוד סדרה שאני מאוד אוהבת, של אוקיינוס ומודן, שהיא נותנת לסופרים ישראלים לבחור ספר שהם מאוד אהבו בילדות ולתרגם אותו. אז בעצם מה שזה כולל זה כל מיני קלאסיקות שבשנות ה-70 או ה-80 היום מתורגמות למופת, אבל היום הם כבר קצת קשה לקרוא אותם וקשה לנו לחלוק עם הילדים שלנו. זה סדרת הרפתקה. ואחד הספרים שאני קראתי שלה עכשיו זה מעיין הנצח של נטלי בביט, שזה קלאסיקה אמריקאית מ-75, שהסופר אסף שוב בחר לתרגם. משפחה ששתתה בטעות ממי מעיין נסתר, שמשאיר אותם בדיוק באותו גיל, לא מתבגרים יותר. כמו הילדים שלי בעצם. ואיך כל זה מתחבר לקפיטליזם, כן, לקפיטליזם האמריקאי, ויש שם איורים מקסימים של עינת צרפתי, גם 9-13, ומה שאני אוהבת במיוחד, זה שכל הספרים מוצבים ביחד כסדרה אחת, שבתיה קולטון אחראית על העיצוב הכללי, כך שהם נראים ממש יפה על המדף ביחד, אז זה הכי מתנה לפסח, כדי שאפשר אחרי זה לסדר אותם יפה. עוד ספרים שהם כיף לא נורמלי, גילי 9-13, לואיס לורי, הסופרת, שהיא כותבת הרבה גם דיסוטופיות, גם נוער, גם ילדים, כתבה את אנסטסיה, ואנסטסיה אחראית על הבית. שזה שני ספרים בסדרה משנות ה-80, לילדים שם אין טלפונים, זה מדהים. אנסטסיה היא ממש לא ילדה מושלמת, והיא לא הכי יפה או הכי מוכשרת או הכי מקובלת, וגם היא מנסה לפעמים לרקוד או לצייר, והיא מגלה שהיא ממש גרועה בזה. אבל מה שיפה זה שהיא יודעת מי, היא יודעת במה היא טובה ובמה היא פחות טובה, וזה רוב מדהים מצוין לבנות שלנו. עכשיו יש בסדרה הזאת במקור 9 ספרים, רק 2 תורגמו בינתיים. אז אני אומרת, אם כולנו נרוץ לחנויות ונקנה את 2 הספרים האלה, את אנסטסיה ואנסטסיה אחראית על הבית, אז גם אולי תרגמו את הספרים הבאים, ויהיה לנו מה לקנות בפסח הבא.
בקיצור, את ממליצה על זה מסיבות אישיות, את פשוט רוצה את שאר הספרים.
בדיוק, אני מתעצלת לקנות.
אין גבול לרעבונך לאות הכתובה. זה
נכון.
זה די מדהים, די מדהים. אנחנו חייבים לעצור, שירי, חייבים לעצור.
טוב.
מתק, שיהיה לך חג שמח.
תודה רבה לך, להתראות. שירי צוק, תודה רבה. אנחנו נצא לזמרירים, ואחר כך נשאל שאלות על ילדים שיודעים לשאול, שלא יודעים לשאול, בכלל, תכף, חכו שנייה.
אתם מאזינים לגלי צהל. לא, 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 לא.
כאן יעקב טרנר ממוזיאון חיל האוויר בחצרים. בכל המועד נערך את המתקדמים שבמטוסי חיל האוויר. ה-F-15, ה-F-16 והפאצ'י שיפגשו מטוסים בני דור מלחמת העצמאות את המסרשמיט והקטלינה. באוויר יטוסו המטוסים הוותיקים ועל הקרקע יתקיים קורס טייס לילדים והופעות של להקת חיל האוויר. הכניסה בתשלום 30 שקלים למבוגר ו-20 שקלים לילד. רק 5 דקות מבאר שבע. להתראות במוזיאון חיל האוויר בחצרים.
משפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
חייבים לבוא לראות.
המוזיאונים של משרד הביטחון.
חפשו אותנו בגוגל.
כבר היינו במצודה, וראינו את ההצגה. הגיע הזמן לחזור הביתה.
אבל עוד לא הצטלמתי עם נתי הנבטי וקמאי המוזיקאי.
אימא.
מדהים מה שטיול בפסח יכול להוציא מהמשפחה שלכם. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם ליהנות ממגוון פעילויות לכל המשפחה, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הכניסה למנועי מטמון, חינם. לפרטים.
רשות הטבע והגנים.
קנסר יריה מתיאטרון השעה הישראלי. אני מתרגשת להזמין אתכם לצפות בהצגה מסביב לעולם ב-80 יום במסגרת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים בכל המועד פסח. נשמח לראותכם.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אז אנחנו מקדישים עכשיו את החצי השני שלנו היום לענייני קושיות, כי אנחנו לפני ליל הסדר. אני את זה אומר למאזיני הפודקאסטים שלנו, שיש לנו גם כזה, כל התוכניות מוקלטות, אפשר לזמור.
נוקם את זה על
תאריך. כן, כן. אפשר לשמוע את התוכניות תמיד, אפשר להעביר, אפשר לשתף, אפשר לתייג, אפשר
להריץ קדימה.
אז קודם כל נדבר על ליל הסדר וענייני הקושיות והשאלות, ואחר כך נפתח את הנושא לדיון יותר כללי על ילדים ששואלים ולא שואלים. ראשון הדוברים עכשיו הוא יואל פרנקנבורג, מנהל את מרכז שלבים לחינוך בלוד. שלום יואל.
היי יואל.
אהלן.
פרנקנבורג זה נשמע כמו הלחם של פרנקנשטיין והמבורג, נכון? זה...
הלחמים של
אשכנזים. הלחמים של אשכנזים, בדיוק. טוב, ואתה מציע לנו להפוך את ליל הסדר, וזה כמובן כולל רק משפחות שהן ממש בעניין של ליל הסדר, כי המשפחות האחרות פשוט רוצות להעביר את זה כמה שיותר מהר, להגיע לאוכל ולכת הביתה.
למה? אבל אם אנחנו כבר יושבים ליד השולחן, נכון? כבר...
תשמעי, זה, השיחה הזו היא די לדוסים בעיניי.
כן?
אני חושב, כן. אני צודק, נכון יואל?
לא, אני האמת שאני לא בטוח. האמת שאני לא בטוח. אני, כלומר, אתה צודק.
לא בטוח זה כן,
בגימטריה. אבל של כל מיני אנשים חכמים כאלה, ואז במילא הדוסים עושים את עצמם יותר בקיאים בכל מיני טקסטים בארמית. אבל אפשר לפגוש אותו מזווית אחרת לגמרי, ודאי. כמו שפגשו אותו אגב רוב ההיסטוריה שלנו, אנשים עם שאלות ואנשים סקרנים, ולאו דווקא אנשים שבאו להנחיח על השולחן את מה שהם למדו, אם זה בישיבה או אם זה מוויקיפדיה, כן?
אני דווקא קיוויתי שמהשיחה הזו, הנה אני רגע מריצה את זה קדימה, לא יודעת מה יהיה, נוכל לקחת דברים שאפשר לעשות בכל ארוחת ערב רגילה. ביום יום.
ביום יום?
כן, מה זאת אומרת? אתה לא יכול לשב... רבע שעה ולשאול שאלות או לשמוע אותם שואלים שאלות?
לא, זה העניין שלא את שואלת שאלות, הם שואלים שאלות. אנחנו צריכים... מה שאומר יואל, אני חושב, יואל, ואם זה נכון, אז אני אמשיך להגיד מה שאתה אומר, ואתה שרד מהקו.
כן, הוא עוד לא דיבר. בוא ניתן לו לדבר.
יאללה, דבר, מה האג'נדה שלך?
אתה צודק, אבל בואו נשים דברים על השולחן. ילדים לא ישאלו שאלות אם הם לא ילמדו איך שואלים שאלות. וזה תרבות. זה עניין של תרבות בבית, ואיזה שפה אנחנו מנחיכים בבית. ודאי שזה קשור גם לשולחן רגיל, גם לליל הסדר, וגם לכל קשר בין הורים לילדים. בואו נאמר את זה כך. אני, מבריחים את העמי, אנחנו נכנסים יום-יום לבתי הספר, למערכות החינוך הפורמליות. הם מלאות בסימני קריאה, ואת האנשים חכמים, והילדים לומדים שכשהם יהיו מבוגרים, הם צריכים להיות אנשים חכמים, ויודעים, ונוקשים, ומלאי אמיתות. ואני רוצה להציע כיוון אחר לגמרי, כיוון שיש בו סימני שאלה, יש בו תהיות, ויש בו סקרנות, ויש בו התעמקות בדברים. אני חושב שהמערכות היום מלמדות אותם המון המון סימני קריאה, וליל הסדר אולי יש שאלות. דרך אגב, זה מאוד מאוד מעניין, גם במקורות, הלילה הזו באמת לילה של שאלות, ילדים אמורים לשאול בו. לא כתוב בשום מקום מה התשובה. אתם יודעים, לא כתוב מה התשובה לשאלות מה נשתנה לצורך העניין. כי זה אולי לא כל כך חשוב.
למה? אומרים בשיר מה נשתנה, פורטים את זה לכמה תשובות, יש שאלה, יש תשובה, הכל מאוד ברור.
לא, 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 זו השאלה. אין תשובה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
שבכל הלילות...
או אוכלים רק מצה, אבל למה? לא כתוב בשיר. כי זה לא כל כך משנה, כי אני מנסה לגדל ילד ששואל, שהוא סקרן. אני יכול לגדל ילד שיש לו, ששואף רק לתשובות, אבל אתם יודעים, הילדים השבוע גדלו לתוך סקרנות של אנשים עם החללית בראשית. למה גידלנו אותם? לצורך להישגיות או דווקא למדענים שהם סקרנים? שהם שואלים, אין ערך מדעי ענק להגיע
לערך. גדלנו אותם לאיזה מבאס שעובדים 9 שנים ומשהו לא מצליח, ועכשיו צריך להתגבר על זה.
זה נכון, אבל זה ההצלחה של מה שקרה באותו ערב. אבל עד אז אני רוצה לגדל ילדים שרוצים להגיע לירח, כי הם שואלים מה קורה שם. כי הם רואים ירח, והם לא רק מלאים בידע מה זה ירח, אלא גם הם רוצים להגיע אליו כי זה משקרן אותם. וליל הסדר וכל סעודה יכולים להיות כאלה, שאנחנו בעצם גורמים לילדים לשאול. אני אביא דוגמה, אבל קרה אירוע, יש איזושהי התרחשות, קראנו טקסט בליל הסדר, מה אנחנו עושים איתו עכשיו? מסבירים אותו? או שאנחנו פותחים לילדים פתח ואומרים להם, מה הקטע הזה מזכיר לכם? איזה שאלות הוא מעורר אצלכם?
אני אשים אותך רגע בשולחן בבית מסורתי, אוקיי?
לכם.
באמת, מסורתי. ואנחנו קוראים בתורות, נכון? עוברים אחד-אחד, כל אחד קורא פסקה.
כל אחד קורא עם הטעויות שלו.
בדיוק, הילדים בדרך כלל...
כמה שנאמר.
הילדים נעצרים על כל מיני משפטים שהם מצחיקים אותם, או מילים מצחיקות במיוחד. כן, כל מיני. יש הרבה כאלה, אגב, שזה נחמד. שם אני יודעת, אפשר לשאול שאלות ולהעמיד בזה.
רגע, מה את עושה? מה את עושה? הקטע מצחיק, כולם תרצו מצחוק, מה את עושה?
אומרת, ממש, אני לא מרשה לצחוק ליד שולחן הסדר, בבקשה תסדר את המפית ואת החול, מה אני עושה? אני צוחקת, זה נורא מצחיק.
מעולה, עכשיו אני שואל אותו חזרה, מה זה אומר? מה זה המילה הזאת? אני יכול לומר לך שאני חצי משרדות, לא בשבת ולא בליל הסדר אצלי, כי אני באמת שואל תורה, אבל בלילה רגיל, בשולחן רגיל, חצי מהארוחה היא בוויקיפדיה, או באתר אינטרנט, שהילד שואל שאלה, ואני כמעט מכריח אותו לפתוח ולהסתכן. בוא, יש לך שאלה, זה צחיק אותך מעולה. בוא נלמד את הנושא, בוא נשאל את השאלה.
הבעיה היא שרוב ההורים קצת הולכים בשדה מוקשים כשזה קשור לאגדה, כי בינינו לא כולנו מבינים לגמרי מה אנחנו קוראים כרגע.
בכלל לא.
וזה נפלא, וזה נפלא. גם אני לא מבין. אז מה? הילד ששמעתי כל היום אני לא מבין, וממילא הוא מבין שהיצור הנעלה הוא לא זה שיודע הכל, אלא זה שיודע להגיד שהוא לא יודע הכל. וזה ששואל שאלה, וזה שמסתכן. אני לא צריך לדעת הכל. אני רוצה שהילד שלי יגדל במרחב שבו אני לא יודע הכל. אני חושב שהילדים שלנו היום, ב-2019, צמאים לזה.
הבנתי את התיאוריה, תן לי עכשיו מה קורה בשולחן הסדר. הטקסט, גם לילדים וגם למבוגרים, הוא סתום לחלוטין. הוא גבב של הברות שאין ביניהם שום קשר לא לסיפור יציאת מצרים, אגב, שלא מוזכר בכלל באגדה.
למה, יש קשר. כלום. אני מכירה מישהו שיודע לספר את ההקשרים האלה מצוין, אבל אתה צריך מישהו כזה בשולחן.
אברי, אתה פגשת מישהו שיצא ממצרים? אני רוצה שישאל את הילד שלך את זה, אבל בוא נתפתח בשעות לוודאי שהוא יגיד שלא. אגב, הוא לא יודע. כי כשאני שאלתי את הילד שלי, אז הוא אמר לי, כן, בטח, סבא רובן, שכפר עליו נולד לפני 70 שנה. אז זה הזדמנות מעולה לדבר עם הילד שטיפה על היסטוריה ועל מה קרה לפני מה, ואז אנחנו עוברים הלאה, ואנחנו שואלים, מה זה יציאת מצרים? מה, אנשים יצאו ממצב רע למצב טוב, האם קרה לך פעם שיצאת, מה עוזר לך? בוא נתפתח עם השאלות.
אבל פה אתה שואל שאלות, אמרת נושא הרעיון הזה, שהשגת את הכרטיס לרעיון הזה בערמומיות, זה שהילד ישאל את השאלות.
אתה שואל אותו בכדי שהוא ישאל אולי.
בדיוק. בדיוק. אני אמרתי בהתחלה, אני חושב שהדרך שלנו היא לגרום להם להבין איך שואלים שאלות, היא קודם כל, ואני אומר לך, תבדוק את זה אצלך אפילו, ואני בטוח את זה אצל רוב המאזינים שלנו, אנשים, ההורים, המבוגרים, מרגישים צורך לתת תשובות, וממילא הם מייצרים תרבות שולחנית בבית שלהם, שהיא תרבות של תשובות. ובשביל שהילד שלי יקרא את הקטע, ולא ינסה לקרוא אותו, כמו שאתה אומר, באיזושהי הלגות עם תיאוריות ושביעות, אלא יקרא ויגיד, רגע, אבא, מה יש כאן? סבא, סבתא, מה קראנו כאן? מה זה הדבר המוזר הזה? למה? מה זה מה נשתנה? מה זה מילים בארמית? מה זה כל מיני טקסטים ישנים כאלה? למה הם? אני חושב שהדרך היחידה כמעט לגרום להם לשאול את השאלות האלה, היא ליצור תרבות שולחנית של שאלת שאלות. אבל יותר מזה אני אגיד. ואני אגיד לך משהו נוסף. ילדים הרבה פעמים, אנחנו רואים אותם, מתחילים לשאול שאלה, אבל אנחנו כהורים לא מאפשרים לשאלה להתרחש. אין לנו איזשהו רגע של שתיקה, של שהייה. לשים שפת גוף, כמות הפעמים שאני מזהה ילד, שבא לשאול שאלה, אבל שוב, הרגיל אותו במערכת החינוך, שלא שואלים שאלות. אלא, יש תשובות.
שלא חופרים, לשאול שאלה זה הזדמנות לחפר.
כן. נכון, אבל גם זה הזדמנות לצאת טיפש מול הכיתה. אתם יודעים כמה ילדים חוו את זה שהם שאלו שאלה והם עשו טיפשיים כאלה וכולם יצחקו עליהם. ואני רוצה בבית לייצר אווירה שאומרת לו, רגע, 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 ראיתי אותך משתהה. ראיתי אותך, תשאל את השאלה. תשאל מה לא הבנת. תסביר לי איזה מילה אתה לא הבנת. זה נראה לנו שאלה מאוד קטונית, מילה שלא הבנתי. הרי האגדה מלאה במילים שאנחנו לא מבינים, נכון. אבל אם אני אגרום לו להבין שהשאלות הן דבר בעל ערך, שהם דבר שהוא מצמיח, שהוא מגדל אותנו, אז הוא ישאל את השאלות. אין לו בעיה. אני צריך לתת לו על מרחב של שאלת שאלות. אני צריך לתת לו הזדמנות לשאול את השאלות. אני צריך לתת, לייצר בשולחן שלנו את, את הנוכחות של השאלות. אנחנו רואים גם למשחק את זה. אנחנו רואים לעשות משחק. שאנחנו בעצם נותנים ציון לכל ילד ששאל שאלה משמעותית על האגדה. על האגדה, אגב, זה יכול להיות נושא הרבה הרבה יותר רחב. זה יכול להיות על, 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 על התרבות היהודית, זה יכול להיות על, על העם, יכול להיות על יציאת מצרים, יכול להיות על, על, על כל משפחה והמסורת שלה תיקח את זה למקום שלה. אבל אנחנו נשים פתקים, נניח, של סימני שאלה, וכל ילד ששאל שאלה יקבל פתק. בסוף הסדר, מי שיש לו אחר בפתקים יזכה באיזשהו פרס שהסבתא הכינה מבעוד מועד, בשווי 5.5 שקלים, אבל אנחנו בעצם יצרים תרבות שבה
אפשר לשים ערימת קלפים באמצע השולחן שהילדים הכינו מבעוד מועד, וכל פעם, כל פעם מי שמסיים לקרוא בוחר קלף עם שאלה אישית. אבל
אפשר שאנחנו, וזה באמת הנקודה האחרונה, שאנחנו בעצם יכולים לפני ליל הסדר, לפני ליל הסדר להכין איתם שאלות, ומי שרוצה לא לפתוח ויקיפדיה בליל הסדר. אבל בואו ניקח את הילד, נביא לו קטע, אני אגיד לו תקרא ותשאל עליו שלוש שאלות. אני רוצה לספר לכם שכשאני מקבל עובד לעבודה, אני נותן לו איקס קטעים לקרוא, ואני אומר לו תשאל אותי שאלות עליהם. שלי, תבוא על אתר האינטרנט שלי, תבוא על פסקה כזאת, תבוא על משהו אחר, תשאל שאלות. כי אני לומד בני אדם לא מהתשובות שלהם. שוב, כולם חכמים, כולם יודעים מהם הכל. אני לומד אותו מהיכולת שלו לשאול שאלות.
טוב, אנחנו חייבים לעצור. זה לא שאלה, זו אמירה, זו קביעה. יואל פרנקנבורג, תודה רבה, מנהלת מרכז שלבים לחינוך בלוד. תודה, תודה רבה לך, להתראות. הנה רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, הוא מטפל בילדים מתבגרים ומשפחות בקליניקה בירושלים. שלום רונן, מה העניינים?
היי רונן.
הוא פסיכולוג הבית שלנו.
אהלן, אהלן, מה העניינים? אפשר רגע, מה, וואו, כל טוב?
כן.
איך אתה בניקיונות, איך אתה בזה? כבר עשית יסודי, עשית פנלים, עשית...
למעשה, אתם תופסים אותי בצד מהשטיפה של הרכב. הלכתי בו בצד, קיבלתי שטיפה לפסח במחיר בסדר גמור, דרך אגב, ואני מגיע בכך.
אני רציתי לכלב שטיפה לפסח. הוצאנו מהכלב תחמיץ. באמת.
יפה. אני רוצה שנייה להתייחס לשיחה קודמת, כי הוא אמר שהייתה מקסימה במה ששמעתי. אני רוצה להתייחס לקטע שבו הילדים שואלים אותנו שאלות ואנחנו מגיבים בקושי, כי זה נוגע מאוד למקום של ההורות. הרבה הורים בעצם, וגם מורים אני מוצא, מתנגדים לשאלה, כי זה שם אותם במקום לא טוב, במקום שהם לא יודעים. ואנחנו נמצאים בתקופה, שאני לא אחדש כלום, שאני אומר שהסמכות ההורית, העמידה ההורית, כן. בעולם שלנו מתערערת. עכשיו, יש להורה איזושהי הנחה, שכשהילד שואל אותו שאלה, והוא לא בקיא, והוא לא יודע, והוא בעצם מוצא את עצמו כאחד שנותר חסר תשובה אל מול הילד, ומכניס אותו למתח, ואפשר להבין את זה. אני רוצה לעודד את ההורים, במקום להיות במקום הזה, לראות את זה כהזדמנות ללמד את הילד סקרנות. כלומר, להגיד, וואו, אני לא יודע, בוא נחפש עכשיו את התשובה ביחד. והיום זה כל כך נגיש.
אני חייב להגיד לך שאני מחפש הזדמנויות להגיד לילדות שלי, לא יודע.
בטח,
זה פשוט חשוב בעיניי. לא יודע מה.
חזן, אמרו, למד לשונך לומר איני יודע.
טוב, רונן, יש לנו כבר איזה 4 דקות, הבאת לנו מחקרים על ילדים שיודעים לשאול ושלא יודעים לשאול.
נכון, אז אנחנו, יש לנו אקסיומה חברתית, שכשילדים קטנים שואלים למה, אנחנו כולם יודעים שבעצם לא מעניין אותם התשובה, הם סתם, הם למדו שכשהם שואלים למה, כולם ישר קופצים. מתמנים, וזה הדרך שלנו. ובכן, המחקר מראה שלא היא. הילדים ששואלים למה, אכן מעוניינים לדעת למה. איך המחקר עשה את זה? בדקו, צילמו את הילדים, ומצאו שילדים ששואלים אותם, ששואלים למה, ועונים להם תשובה מנומקת, תשובה סיבה, תשובה שמתארת תהליך, הילדים האלה, א', נראים בפנים מרוצים יותר, ככה שופטים אמרו, ראו אותם ואמרו שהם מרוצים יותר, אבל גם הם שואלים שאלות אחרות, שאלות המשך.
נכון, זה מתקדם, והם גם זוכרים אחר כך את התשובה.
בטח. אני לא מבין בכלל מה, אני לא מבין את אלה שחשבו שהתשובות לא מעניינות אותם, והם רק רוצים, זה אותם אנשים שאומרים שלהחזיק אותם על הידיים זה פינוק, זה אותו דבר.
יש את הילדים שכל הזמן אומרים למה, 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 אתה מכיר את הגוון החד קולי, החד תאי הזה? זה מתייחס לאלה, כן, אוקיי.
אבל זה מה שהמחקר מראה, גם אלה...
גם אלה זקוקים לא... ל... כן.
בדיוק. ולמעלה מכך, אלה ששואלים למה ולא מקבלים תשובה, מחקר ראה שהם ממשיכים לחפש את התשובה, ואז כשהם לא מוצאים, הם עונים לעצמם את התשובה בחלק גדול מהמקרים, שבעצם התשובה שלהם היא פי הרבה פעמים שגויה, הם כאילו אומרים לעצמם את התשובה, והתשובה היא תשובה שילד בין שנתיים שלוש מוצא, וזה ממש כואב הלב. אני רוצה לגעת בעוד נקודה ולדבר על שאלת שאלות כבעצם פונקציה חשובה בשינוי חברתי. וממש אני אמר את זה, המחקר מצא שהורים ממעמדות נמוכים יותר, כשמדברים עם הילד על בית ספר, הם מעודדים את הילד שלא לשאול שאלות את המורה. אגב, כנראה גם אותם עצמם. הם מלמדים את הילד לקבל את מה שהמורה אומר כאמת.
בדיוק. כן. שלא יסתבך.
שלא יסתבך ולא יסבך. הם בעצם רואים את שאלת השאלות, כן, כערעור על הסמכות. אתם זוכרים את הסמכות שדיברתי עליה קודם?
כן, כן, כן.
זה כערעור על הסמכות. שבעצם הורים ממעמדות גבוהים יותר, ממש מעודדים את הילד ללכת אל המורה ולמצוא את השאלות, ובסקרנות שתתבטא גם על בית ספר. עכשיו, המחקר אומר בעצם, שאחר כך הוא בודק את הילדים, והוא מוצא שהילדים ששואלים את המורה שאלות, הם תופסים את עצמם כאנשים שמגיע להם לדעת שהם שייכים לשכבה החברתית שיש לה את הידע, ואחר כך זה מלווה אותם בעצם עד סוף החיים. אז עודדו את הילדים לשאול שאלות בבית הספר, לא רק בבית, כמובן, גם אתכם. עכשיו, אני מתאר את זה שלסיום, המחקר בדק את המקום של סקרנות, בעצם של שאלת שאלות בעומק, סביב הצלחה אקדמית, סביב הצלחה באוניברסיטה. עכשיו, כולנו יודעים שבאוניברסיטה חשוב להיות חכם וחשוב להתאמץ. כן? אז המחקר בדק את שלושת הדברים האלה. פה הוא מצא שאכן הדבר הכי חשוב להצלחה אקדמית זה באמת אינטליגנציה. אבל הוא מצא שמאמץ וסקרנות שווים. כלומר, אנשים סקרניים שלא מתאמצים, לא נוטים למאמץ רב, הצליחו אקדמית לא פחות מהאנשים שיושבים ודוגרים ודוגרים. ולמעלה מכך מה שאני אגיד הוא הגיוני, האנשים הללו שפחות התאמצו ויותר השתמשו בסקרנות, כמובן כמובן נהנו מן הלימודים הרבה הרבה יותר.
רונן יעקובסון, חג שמח לך ולכל באי שטיפת הרכב שבה אתה נמצא כרגע ממש. העורכת הראשית של תוכניתנו זו ושוטפת הרכבים הראשית היא נעמה שוחט, עורכת המשנה נוגה סמדר, יוסף פנסים, אלעד ארי ועומר עובדיה עושים שואף בפנים, וטכנאית זוהר צייג קיבלה פטור הפעם. עינת נתן להתראות. שבוע הבא אין לנו תוכנית כי שרפו... אין לנו, כל המועד לא כלום, שום דבר.
אולי נעשה משהו מגניב.
בטח. קמפינג של כל הזה. להתראות.
בחסות נאמן, המשיקה מגוון חדש ב-40% הנחה, בקנייה של 3 פריטים ויותר. חג שמח מנאמן.
בחסות הולנדיה, המביאה עליכם את קרית המפוש עם מזרן לצוואר. להתנסות, היכנסו לסניפי הולנדיה.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם.
שתיים שירים עם כינור גדול,
יש טעם לבחון את החומה באופן מילולי. הרי לא רק בסין יש חומה, גם אצלנו יש.